כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אהבה וחושך, כאן תרבות, נפרדים מעמוס עוז.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו אל השעה הרביעית של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. היום אנחנו התחלנו את השידור מוקדם מן הרגיל בשעה 7 בבוקר, וכל זה משדר שכולו מוקדש לזכרו של הסופר עמוס עוז, חתן פרס ישראל שהלך לעולמו ביום שישי, והוא בן 79. אתם כמובן על רשת כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. לאורך היום כולו כאן תרבות תקדיש את שידוריה לעמוס עוז. נאמר למי שעדיין לא שמע, ארונו של עמוס עוז יוצב מחר בשעה 10:30 בבוקר בצוותא תל אביב. טקס ההשכבה יחל בשעה 12, ובשעה 3 ההלוויה בקיבוץ חולדה, הקיבוץ אליו הגיע מירושלים כשהיה בן 14. איתי באולפן העורכת אסתי רימון ימיני, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני גיא פלוויאן. את המשדר כולו אנחנו משדרים בליווי מגישי ואורחי אנשי ספר של כאן תרבות. את השעה הזו הרביעית יגישו יחד איתי שניים מגישי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי. שלום מאיה, שלום יובל.
שלום גואל.
נתחיל ברשותכם בשאלה. מאיה, מי הוא עמוס עוז בשבילך?
אני חושבת שהוא הכל, בשבילי הוא הכל של הדור שלו. הוא לא הכל של הדור שלי, אבל הוא הכל שאותו שמענו כשאנחנו היינו צעירים וקשבנו, זה היה הכל. ובו מה רצינו למרוד, כמובן. אז הוא בשבילי הדבר הזה, אלא שאני בגרתי, ועם הזמן התחלתי להבין אותו יותר, אוקיי? אז היה לי איזה רגע שלי מהפך, וגם, אתה יודע, למדתי ספרות בתיכון, ומצאתי את עצמי אוהבת את מה שאני קוראת, כן? זה לא ש... אבל היה רצון למרוד בדבר הזה, הוא היה ישראלי היפה, הצבר הזה וזה. לאט לאט כשאתה מתבגר, אתה מבין את זה קצת בצורה יותר עמוקה, ולא סתם הוא קרא לספר שלו סיפור על אהבה וחושך, כי היה שם גם חושך,
כמובן.
כי היה גם אופל, כי היה כאב, היה כל מיני
דברים. נדבר על כל זה. יובל, מי הוא עמוס עוז שלך?
אז באמת, אני חושב שעבורי, יש איזה משהו קלישאתי בזה, הוא מין הפער הזה בין מיכאל שלי לסיפור על אהבה וחושך, באמת, כי הפעם הראשונה שאני נתקלתי בעמוס עוז, כמו רבים, היה בתיכון עם מיכאל שלי, וקראתי אותו, ובאמת הדברים האלה לפעמים לא מחלחלים. אתה לא לגמרי מבין מה אתה קורא כשאתה בן 16, ואני חושב שבאופן אישי אפשר היה להבין כל כך הרבה יותר על הבן אדם, לא רק על התפקיד הלאומי שלו בסיפור על אהבה וחושך. והפער הזה, איזה מין סתירה כזאת, שהילד בן ה-16 שהיית כשקראת את מיכאל שלי, כשאתה קורא את סיפור על אהבה וחושך, משהו הרבה יותר אינטימי מאשר התפקיד הלאומי שלו, המצפן המוסרי שהוא היה, מה שהוא אמר על החברה, שלכל אלה דברים חשובים ביותר, אבל גם מי הוא עמוס עוז שהתגלם בדברים האלה, ואיך אני עצמי הבנתי אותו בפערים האלה.
והזכרת את מיכאל שלי, נמצא איתנו עכשיו הבמאי דן וולמן. שלום דן, תודה שאתה איתנו הבוקר.
שלום גואל.
אנחנו מארחים אותך כאן באולפן שלנו, מאיה סלע, יובל אביבי, יחד איתי, כי בשנת 1974, שש שנים אחרי שמיכאל שלי מונח לנו על המדפים, אתה מביים את הסרט על פי הספר. עד כמה היה קשה לתרגם את עמוס עוז לקולנוע?
כאשר אני קראתי את הספר, אני ממש חשבתי שהוא לא מתאים, כי הוא היה עמוס בהרבה מאוד דברים, הצוללת נאוטילוס ומיכאל סטרוגוף והנהג הארמני, הרבה דברים שפשוט אני אמרתי לעצמי, כן, אני צריך, ממש לא מתאים. אבל המשוררת אסתר מור כתבה תסריט והיא פנתה אליי, ואני ראיתי שכן אפשר,
אני שואל את זה, אני שואל את זה כי נגיד בניגוד לדוד גרוסמן, גם כמובן בכיר ספרותי אצלנו, שמצליחים לאבד אותו בהצלחה מאוד מאוד גדולה לתיאטרון למשל, בשנים האחרונות כל הצגות התיאטרון שנעשו על פי ספריו זוכים בכל הפרסים הגדולים, את עמוס עוז היה קשה יותר לתרגם, ואני הייתי שמח אם היית מצליח לפצח עבורי את החידה הזאת.
אני חושב שיש משהו במדיום הקולנועי, אתה יודע, שאתה לא יכול פתאום לעצור ולהגיד, רגע, נחזור לעמוד 10 ונראה בדיוק כן, מי הדמות הזאת וכך הלאה, יש משהו שצריך להיות הרבה יותר פשוט. ואני אומר, אז בהחלט, הייתה כאן איזה בחירה, והיה צריך לוותר על הרבה דברים. אבל אני אומר, אני חושב ש... תראה, הסרט בזמנו, אתה יודע, ראו אותו איזה 250,000 איש, והוא היה, אתה יודע, הוא רץ איזה 3-4 חודשים בבתי הקולנוע, והוא באמת דיבר על הרבה אנשים. ואני חושב ש... אתה יודע, אני לא יודע אם אני יכול להגיד לך עכשיו שיש משהו ספציפי שעשיתי, אבל אני חושב שיש שם כאילו... ויתור על הרבה דברים. וגם אני חושב שבאהבה וחושך, אני חושב שכן, גם כן, ברור שיש ויתור על הרבה דברים.
נכון, ויתור שם על המון. אתה לא חששת אבל לתת פנים לחנה גונן? לבחור? זאת תשחק אותה?
זה תמיד מדהים אותי, איך בוחרים פנים שמישהי שכולנו דמיינו אותה.
כן. תראה, אני אומר, בסרטים שלי, אני לא יודע, אני תמיד, כאילו, ברור, היו איזה 250 נשים שהגיעו לאודישן.
כן.
וזה היה, אתה יודע, היה בזה גם משהו מעניין וגם משעשע, ובסוף היו אותם חמש אחרונות, והיה לי מאוד קשה לבחור, ואני חושב שלפחות 2-3 היו יכולות לגלם את הדמות. אבל אני אומר, אם נניח תסתכלו בדמויות, בסרטים שלי, נניח של נורי, בתרנגול כפרות של אלי אמיר, של נניח תמר אלקן שמגלמת את פניה בסיפור של שולמית לפיד בגיא אוני, כן, או בסיפור של פנינה גרי, כן, נניח בסיפור אהבה ארץ ישראלי, אני חושב שבאיזשהו מקום כאילו הקהל הולך עם זה ומאמין לדמות. לי זה נורא חשוב שיאמינו לדמות, ובגלל זה אני גם מנסה להתרחק מדמויות מוכרות, שאתה אומר, או כן, זה אנטוני שכבר היה זור ביווני, או איבגי שכבר היה כך וכך.
תגיד, למרות שזה כל כך קשה, נעשו המון ניסיונות, זאת אומרת, לא הפסיקו לנסות לאבד את הספרים שלו לסרטים, יש עיבודים לכל מיני ספרים שלו, לא רק מיכאל שלי, כמובן, קופסה שחורה, כמו שהזכרת הסיפור על אהבה וחושך, אם זה כל כך קשה וזה כל כך מרתיע גם, כי מדובר בעמוס עוז, מה מושך בו בכל זאת כל הזמן לעשות את זה שוב ושוב?
תראה, אני יכול לדבר רק עליי, כן? אז אני אומר, אני לאורך השנים, נניח היה עוד סיפור הילדים המופלא, סומכי, היה את הר היצרה, אז אני הייתי בקשר כל הזמן עם עמוס ודיברתי איתו. עכשיו אני רכשתי למשל את הזכויות לספר הבשורה על פי יהודה. אז אני אומר, ואני יכול לדבר רק...
אתה הולך לעשות את הרגע, בוא נעצור רגע. בוא נעצור רגע. אתה רכשת ממשפחת עוז את הזכויות לאיבוד הבשורה על פי יהודה, ואתה תצלם את זה איכן?
אני עדיין מחפש משקיעים, אני לא בשלב הזה שאני אצלם את זה, אבל מן הסתם בירושלים.
מתי זה קרה?
מתי
החלטת לעשות את זה? מתי עשית את זה? כן.
לפני שנה בערך.
זאת אומרת, השיח היה מול עמוס עצמו כבר.
בהתחלה זה היה, כן, אני חבר טוב של עמוס, ונפגשנו ואמרתי לו שיש משהו בסיפור הזה שמתאים לי, ושאני מרגיש שאני יכול לעשות משהו שיגע ויעורר, ועמוס קישר אותי עם הסוכן שלו, וככה זה התנהל.
עד כמה הוא היה מעורב בתהליך של עשיית הסרטים על פי הספרים שלו? ועד כמה זה מצא חן בעיניו בכלל, למשל, בבחירה של חנה גונן, הוא אמר, כן, זה בסדר, אפרת לוי, מתאימה.
ממש לא. לא, הוא לא היה מעורב, אני מתכוון, הוא לא אמר. תראי, זה משהו מעניין, אבל בפגישה הראשונה, עמוס אמר, תראה, דני, נסעתי לחולדה, אני הכרתי אותו דרך אגב כילד, אני הייתי בוגר הגימנסיה רחביה, והייתי בצופים שם, ועמוס היה מדריך, הוא היה שנתיים מעליי. אני זוכר שהוא סיפר צ'יזבטים, וכאילו היה, צ'יזבטים לא היו כל כך מפחידים, אבל היה משהו בדרך שבו הוא סיפר את הסיפורים שהיה מדהים, כן? כאילו היכולת למולל במילים והשליטה שלו, כן, היה משהו מאוד מפעים בדרך שבה הוא סיפר.
כן.
אבל כשפגשתי אותו בפעם הראשונה, אחרי שחשנו את הזכויות של מיכאל שלי ובאנו עם התסריט, אז הוא אמר, תראה, דני, ראיתי את הסרט שלך פלוך, אני מאוד אהבתי את הסרט, אני סומך עליך, סומך על הטעם שלך, תעשה סרט כלבבך. אני, הנה הספר כאן, מה, לא מה שכן אתה, זהו, הספר כבר מונח כאן.
ואתה לא מת, ואתה לא מת מפחד?
לא, אני כאילו, אבל יכול, תראי, את יודעת, אולי זה כנראה טיפשות והעזה, עם כנראה בנות דודה, אז אני כנראה איפשהו שם באמצע.
עניין של גיל.
אתה מרגיש אבל שהמסע עכשיו יהיה יותר גדול? כשאתה עומד לעשות את הדבר הזה עכשיו, אחרי שהוא אחרי מותו? זה מפחיד יותר?
תראה, א', אני עכשיו בכלל, איך אומרים, בגלל הימים האלו, יש בי באמת איזו הרגשה של, כאילו אני צריך קצת להירגע מכל זה, ויש איזו הרגשה קשה נורא של יתמות וזה. אבל יש משהו בספר הזה, בבשורה על פי יהודה, שהוא פחות רגש, יש פחות רגש. לעומת, כן, הסיפור שלך נגונן עם כל המועקה והנואשות והעצב, כאילו, אני, הייתה בי המון הזדהות עם חנה גונן. אני אומר, זה אפרופו פלובר.
כן.
היא חנה גונן, סמואה. אבל אני אומר, זאת אומרת, אז כאן יש משהו שיותר שחלטני בבשורה על פי יהודה. עם המון המון דברים שנלחמים בחוויה, כי אתה מדבר על אינפורמציה. כן, אתה מדבר שאתה צריך להגיד, זה כל הסיפור על המחקר שלו בקשר ליהודה, כן. יש קריות. אז אני אומר, אני חושב, יש לי אפשר שזה יהיה לי יותר קשה, כן, כי יש כאן, זה נורא, נורא מסובך, כן, יש כאן גם את העניין הזה של הבגידה, והשילוב של בן גוריון.
מעניין, טוב, השחור. אנחנו יכולים רק כן, לחכות כן. באמת כן. אל היצירה okay. הזו. דן וולמן, תודה על מיכאל שלך, ותודה רבה תודה. גם על הבשורה, על פי יהודה, ושהיית איתנו כאן בשידור. תודה רבה, דן.
תודה.
אנחנו נמשיך ונעסוק בהגותו ובספריו של עמוס עוז. עכשיו אנחנו נשוחח, נקיים שיחה באנגלית, נעשה שיחה עם דבורה אוהן, שהייתה סוכנת הספרותית של עמוס עוז מ-1971 עד אשר פרשה ב-2013. למעשה אפשר לומר, או אפשר לתלות את ההצלחה הספרותית העולמית של עמוס עוז בדבורה אוהן. דבורה אוהן, I want to thank you so much for being with us this morning.
Well, I'm honored to have been invited. Thank you.
When was the first time you met Amos Oz? When was the first time you fell in love with him?
Well, the extraordinary thing is that he had a wonderful agent called Joyce Wiener, who had to retire very, very quickly because of ill health. And this was back in 1971, so a long, long time ago. And she called me up and she said, I want you to be the agent for this wonderful Israeli author I represent. And I went, Joyce, you're mad. I don't read Hebrew. I'm not Jewish. I come from a publishing family and I've spent all my life in publishing both in New York and in England. But I'm just the wrong person, and I'll never forget her. She just said, trust me.
Mm.
And she was so right. Mm-hmm. And she must have said the same thing to Amos. We met probably 9 months or a year after I already started to be his agent when he came to London. And it was absolutely love at first sight, mm-hmm. there's no doubt. I already knew that he was, because we had had conversations, mm-hmm. although in those days we sent faxes.
Of course.
He was very keen on faxes. Mm-hmm. And his English was good, but my, oh my, it became better than mine.
Mm-hmm.
And I would always tease him. But it's interesting. I think about him so much. And right now, I'm standing on a tiny little hotel on an island in Devon in England, looking out on the same sea. And I always know that book of his was his favorite.
Of
always.
Course. I want to stop. So, I want to stop us. I just need to translate with your permission. אני שואל את דבורה אוהן, הסוכנת הספרותית של עמוס עוז, מתי היא התאהבה בו בפעם הראשונה? אז היא מספרת שהייתה לו סוכנת אחרת, אי אז בתחילת שנות ה-70, סוכנת שהייתה צריכה, כתוצאה מבעיות בריאותיות, הייתה צריכה לפרוש, והיא זו שהפנתה את עמוס עוז אליה, אל דבורה אוהן. היא אמרה אז לאותה סוכנת, את משוגעת, אני לא קוראת עברית, אני אפילו לא יהודיה, מה לי ולסופר הזה? והיא אמרה לה פשוט, הסוכנת האחרת אמרה לה פשוט, שמחי עליי, והיא צדקה, היא שמחה עליה, נפגשנו, היא אומרת, זו הייתה אהבה ממבט ראשון. היא מספרת, אני עומדת ברגעים אלה שאני משוחחת איתכם, אני עומדת בבית מלון קטן בדבן, באנגליה, ואני מסתכלת על אותו הים, ואני חושבת על הספר של עמוס עוז, שאני יודעת שהוא היה הספר האהוב עליו ביותר. דבורה, may I ask, what was the continent, what was the first country that fell in love with Amos?
You mean after Israel?
Yeah, of course, of course.
It was before I arrived on the scene, but I think it was France.
Mm-hmm.
I think the French were early in their love of Amos, and which is interesting for all sorts of reasons. That, of course, he then, My Michael, which was called The Israeli Madame Bovary,
mm-hmm.
was published before I became his agent, just before, and the Americans absolutely fell in love with it, mm-hmm. and the British. And I think, in a way, that was the book that that made him travel further. Mm-hmm. When I came on the scene, a tiny bit later, with Touch the Water, Touch the Wind, there were still many countries, which was a wonderful challenge for Amos and for me. But we love that challenge. And he then, as you know, ended up being published everywhere, from China to Brazil, everywhere.
Mm-hmm.
Maybe Iceland is the only country he hasn't yet conquered.
Iceland? The small?
Yes.
Come on, Icelandics, what's going on?
I'm crazy, but, you know, the agent now, I know, is going to change that.
Okay, I will translate with your permission.
Yeah.
אני שואלת דבורה, מי הייתה המדינה הראשונה מלבד ישראל, כמובן, שהתאהבה בעמוס עוז, שהתאהבה בכתיבתו של עמוס עוז? היא אומרת, הצרפתים. הצרפתים היו הראשונים, הם אלה שהתאהבו בו. אחר כך הגיע מיכאל שלי, שנקרא שם בעולם, היו קוראים אותו בתור מדאם בוברי הישראלי, זה יום. אומרת, מספרת דבורה אוהן, פתח את השערים עבור עמוס עוז, זה הספר שגרם לו לנסוע יותר. היא אומרת, הוא מתורגם לכל המדינות, אבל תופתעו לשמוע מאזינות ומאזינים, איסלנד היא המדינה היחידה שבה עמוס עוז לא מתורגם אליה. למה איסלנד? אני לא יודע. היא אומרת שהיא מקווה שהסוכן החדש ישנה את המציאות הזאת. דבורה, another question, can you explain why the French
were the first?
Yeah.
Do you know, I don't know, other than it might have been there was a wonderful man who sadly has died, and he obviously kept his eye on what was being published in Israel. And I think, you know, that's how it happens. Mm-hmm. You have an individual, and you and I have seen it, I'm sure, with a lot of translated fiction, that mm-hmm. it's something that goes because of a moment, because of that moment when that person realizes there is a jewel that needs to be translated.
אני שואל, מדוע הצרפתים הם היו הראשונים להתאהב בו, מעבר לישראלים, כמובן, אומרת דבורה אוהן, פשוט זה תמיד כמו בסיפורים, היה אדם אחד בצרפת, אדם אחד שהכיר את הספרות הישראלית, ורגע אחד וברגע אחד הוא שינה את הכל. How hard did you work, דבורה, for him
well,
to win the Nobel literature prize?
No, it's very important that you realize that you mustn't work hard for the Nobel. It's quite different from the Peace Prize. The mm-hmm. Peace Prize, people can work. I remember a friend many, many years ago saying, Debbie, I warn you, the more you try, the worse it will be, because the Swedish Academy hates anybody.
Yeah, they ate themselves over. We saw what happened in the past 12 months.
Oh, I know. But it you know, every year when the date came, I would call Amos, and he had to console me. I was more upset than he was.
אני שואל את דבורה, כמה קשה היא בתור הסוכנת הספרותית שלו הייתה צריכה לעבוד כדי להעמיד את עמוס עוז כמועמד לפרס נובל. אז היא אומרת, זה בדיוק העניין, בפרס נובל אסור לעבוד קשה, ככל שאתה עובד קשה יותר ככה הסיכויים שלך קטנים יותר, ובמידה רבה זה שונה מפרס נובל לשלום, שם העבודה היא מאוד קשה. היא אומרת, בכל שנה באותו תאריך הייתי מתקשרת לעמוס עוז ומודיעה לו שהוא לא הזוכה, ובמידה רבה הוא זה שהיה מנחם אותי ולא אני הייתי מנחם אותו, מנחמת אותו.
We think about Amos Oz is very Israeli and his book are very, very Israeli. How does the...
And he's proud of that. Very proud of that.
Of course, but how the British audience can relate to that?
Because it's always about people. Look at my Michael. Look at the relationship between a man and a woman. My goodness, can people relate to that in so many parts of the world? And also, I mean, it really, he was so interested in people. And that is something that makes for a very, very good writer.
שואל יובל את דבורה, הספרות או הכתיבה של עמוס עוז היא ישראלית מאוד, כיצד למשל קהל בריטי יכול להתחבר אל הכתיבה שלו? אז היא אומרת, דבורה אורן אומרת, פשוט הוא כותב תמיד על בני אדם. מיכאל שלי, היא אומרת, זה קשר בין גבר לאישה, הוא תמיד התעניין בבני אדם, וזה לא משנה איכן אתה קורא את היצירות האלה, תמיד זה בני האדם שעומדים במרכזם.
Was there one special book that was more successful than others that the British people loved more?
Well, I think it has to be A Tale of Love and Darkness. Mm-hmm. That book, which he always called an autobiographical novel. Which made it tricky for booksellers. Mm-hmm. Do you put it in the non-fiction or do you put it in the fiction mm-hmm. sections of the bookstores? But I think when I talk to people about Amos, and I've had emails from around the world, and certainly two friends in America emailed me yesterday saying they thought it was that A Tale of Love and Darkness was one of the great, they called it novels. And I think, but you know, we all have our favorites. Mm-hmm. And he was so kind when I retired, and he dedicated Judas to mm-hmm. me. Mm-hmm. Now you can imagine how I reacted when he told me that he was going to do this. Mm-hmm. And Judas is a very interesting book for relationships, and he was so fascinated by people. But I think it has to be Black Box was often talked mm-hmm. about, but I think you would say now A Tale of Love and Darkness.
שואל יובל את דבורה אוהן, מה היה הספר המצליח ביותר של עמוס עוז מעבר לים? אז היא אומרת, אמנם קופסה שחורה הצליח, אבל אין ספק שצריך לומר שההצלחה הגדולה היא של סיפור על אהבה וחושך. ספר שהוא הגדיר, אומרת דבורה אוהן, כרומן אוטוביוגרפי, מה שיצר בעיה עבור מוכרי הספרים, האם לשים את זה בחלק האוטוביוגרפיות או בחלק של הרומן? אבל אין ספק, היא אומרת, גם אנשים רבים שכתבו לי במהלך היממה האחרונה התייחסו אל הספר הזה כאל גדול הספרים שלו. היא אומרת, הוא גם היה מאוד נדיב אליי במובן אישי, היא אומרת, היה מאוד נדיב אליי כאשר הוא סיפר לי שהוא הולך להקדיש את הבשורה על פי יהודה עבורי. Just to end this conversation, Deborah, with your permission, just a little story, a little intimate private moment between you and Amos Oz.
Well, we talked on the phone a lot, and even after I stopped being his agent, the friendship was so warm and important to me, and I hope it was important to him too. We would argue, we would laugh. Now, one story, which is a very private story, in that I always told him I didn't want to grow old and senile. I wanted to die with my boots on, is the expression in English. He said, no, I want to live to be 150. And then I would tease him and say, are you telling me you think it's going to take that long for a two-state solution? And we would laugh. So that's my story.
אני מבקש לסיום מדבורה אוהן שתספר רגע אינטימי אחד שלה עם עמוס עוז. היא אומרת, דיברנו בטלפון הרבה, החברות שלי, החברות שלנו הייתה חשובה וחמה מאוד עבורי, אני מקווה שהיא הייתה גם חשובה עבורו, ורגע אינטימי אחד היא משתפת אותנו, היא אומרת, תמיד אמרתי לו, לעמוס עוז, שאני לא רוצה למות סנילית, אני רוצה ללכת כאשר עדיין מוחי בראשי, והוא היה עונה לה, עמוס עוז היה עונה לה, לא, אני רוצה לחיות עד גיל 150, והיא הייתה עונה לו, אתה רוצה לומר לי שבאמת פתרון שתי המדינות יחזיק, ייקח כל כך הרבה שנים. דבורה אוהן, I want to thank you so much for being with us this morning.
Well, thank you so much. I am honored that you asked me.
Thank you. אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, במהדורה מיוחדת שהחלה בשבע בבוקר לזכרו של עמוס עוז, הסופר חתן פרס ישראל, שהלך לעולמו ביום שישי והוא בן 79. לצידי מגישי מה שכרוך, יובל אביבי ומאיה סלע. אתם יודעים, חברות, אנחנו תמיד מתייחסים אל הבשורה על פי יהודה, גם דבורה אוהן התייחסה עכשיו להבשורה על פי יהודה כספרו האחרון, אבל חצי נכון. חצי כמעט נכון, כי הספר האחרון שעליו עמל עמוס עוז הוא הספר ממה עשוי התפוח, ספר שיחות שקיים עם העורכת שלו, עורכת של ספריו, שירה חדד. שירה נמצאת איתנו עכשיו, שלום שירה.
שלום גואל.
היי יובל, היי מאיה. שלום.
תנחומים רבים מאיתנו, שירה, אנחנו יודעים עד כמה קרובה היית אל עמוס. שתפי אותנו ברגע אחד שלך איתו, רגע שלא תשכחי אף פעם.
וואו, אחד. אני חושבת שהיה לי רגע שאני דווקא הייתי קטן, טיפה בצד שלו, והיו הרבה רגעים כאלה. עמוס היה חבר מאוד טוב של הבן שלי, שהיום הוא בן 5.5, אבל בעצם הם חברים מאז שהילד שלי בן 2. והיו להם מין מפגשים כאלה קבועים, אחת לחודש בערך. והם היינו נפגשים שלושתנו, אבל אני לגמרי הייתי צופה מהצד
את מיותרת, תכי.
לחלוטין, והם היו אוכלים גלידה, תמיד גלידת שוקולד, ועמוס היה מספר סיפור custom made שהוא חיבר בשביל הבן שלי באותו חודש, ואלה היו רגעים...
ולא הקלטת את כל הסיפורים האלה, שירה?
לא הקלטתי ולא כתבתי, חשבתי שאלה רגעים שצריכים להתקיים בדיוק כמו שהם. רגעים של מתפגש בין שני חברים עם פער שנים די גדול, אבל...
ואיך מסבירים עכשיו לילד בן 5.5 שהחבר הכי טוב שלו איננו?
זה בוא נגיד שזה מסובך, אני לא אכנס לזה, אבל זה נורא נורא קשה.
ממה עשוי התפוח? המפגש שיחות הארוך שקיימת עם עמוס עוז, רגע שנולד מה? בטעות בין עורכת לסופר, עורכת לכותב, שפתאום אומרים, רגע, אולי נקליט מה שקורה איתנו בחדר העריכה?
כן, אולי לא בטעות הייתי אומרת, אלא באיזה אופן אורגני, טבעי, אחרי שסיימנו לעבוד על הבשורה על פי יהודה, אז ככה התפתחה בינינו שיחה שלך והתמשכה, והיה איזה רגע שאמרנו, אולי בניגוד לסיפורי מהם ששאלת אותי, אז אולי את השיחות האלה כן נתחיל להקליט, ונראה מה יצא. ובינתיים זה מה שיצא.
עד כמה השיחות האלה באמת התנהלו ככה? כמה זה ארוך? שבטח שאלו אותך המון פעמים כבר את השאלה הזאת, אבל כמה זה תואם למה להתחולל ביניכם?
זה מאוד מאוד ארוך. אני עונה לך בחנות. מצד אחד זה גם לגמרי תואם, כי השיחות האלה כולן התקיימו בינינו, הן פשוט לא התקיימו בסדר הזה, זאת אומרת, כל שיחה כזאת מורכבת, כמעט כל שיחה כזאת מורכבת מכמה שכבות של שיחה ומכמה שיחות שונות שהגענו אותן באופן תמטי. אתה יודע, כשהתחלנו להקליט גם לא ידענו איך זה התחבר כל הדבר הזה, ומה יהיה בפנים ומה יהיה בחוץ.
אבל היו, היו רגעים שהוא אמר לך, שירה, את זה אל תכניסי לספר, את המשפט הזה, את הדעה הזאת, את נקודת המבט הזאת, אל תכניסי לספר?
היו רגעים ספורים כאלה. אתה מתכוון בזמן שדיברנו, הדברים שהיו כבר על הדף.
דברים שהיו על הדף.
נורא מעט, נורא מעט. אולי איזה משפט או משפט שם. הוא היה במובן הזה. וואו, נראה לי שהמילה שחוזרת על עצמה בכל רעיון עליו, זה נדיב.
כן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. היו שדות שהוא פחד מהם, השדה הנשי, השדה המזרחי, השדה הערבי, השדה כלשהו שהוא אמר לך, תעשי טובה, אני כבר אין לי כוח לזה?
דווקא אני, דווקא על השדה הפוליטי, אני אמרתי לו, כי היו לנו שיחות פוליטיות, ומכיוון ששנה לפני הספר שלנו יצא ספר נוסף שערכתי של שלוש מוסדות פוליטיות בשם שלום לקנאים, הרגשתי ששם הוא הניח את משנתו הפוליטית כמו שהוא רצה להניח אותה, הרגשתי שהדיאלוג שלי איתו, בגללי, לא בגללו, בנושאים האלה לא היה מספיק מעניין שהוא מצדיק את הנחתו, את הדפסתו בספר, והחלטנו פשוט להוציא את כל האזור, כמעט את כל האזורים הפוליטיים.
טוב, אי אפשר להגיד שהוא לא התבטא בנושא הזה לאורך כל חייו, אז כנראה צדקת בדבר הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך על לערוך את עמוס עוז, על החוויה הזאת של לערוך את עמוס עוז, האם אפשר לערוך את עמוס עוז? האם הוא מוכן לשמוע מעורכת, הערות? איך זה היה ביניכם?
במיוחד עורכת צעירה כמו שירה.
נכון. לא, תשמע, היא עורכת כבר ותיקה.
כן, אבל עדיין.
אני אין תגובה. תראו, הוא סופר שבאופן כללי מביא לכל אורחיו, נדמה לי, לאורך השנים, ספרים מאוד מוגמרים יחסית, ואז פתוח במידת מה לשמוע הערות עליהם. זה לא ספרים גם שדרושים איזה עכשיו מהפכות, ובואו נהרוג את הדמות הזאת ונכתוב מחדש את כל החצי השני.
כן.
במקרה של הבשורה על פי יהודה, היו בינינו שיחות, והיו בעיקר כמה הצעות לקיצור שאני הצעתי והוא קיבל. אתם יודעים, מה עשוי התפוח, הוא נתן לי שם, זה מקרה אחר, אני מבינה שלא על זה אתם שואלים, נכון. אבל שם הוא נתן לי חופש.
אגב, גם בנדיבות, חלק מהנדיבות זה שאת חתומה, זאת אומרת, הספר של עמוס עוז ושירה חדד, מה שמראה על גם נדיבות, לא שאת לא שם באמת, אבל הוא היה יכול גם להגיד רעיונות של עמוס עוז, זאת אומרת, הוא נתן מקום לידו, וזה מאוד יפה.
מה זה נדיבות? אם הייתם שומעים את הוויכוחים שהיו בינינו בשלב עיצוב העטיפה, שאמרתי לו, עמוס, זה אי אפשר שהשמות שלנו יהיו באותו גודל העטיפה, אני אומרת לכם, זאת האמת לאמיתה.
כן.
אמרתי לו, זה לא נכון, זה נראה לא טוב, אני לא אוהבת את זה, בואו, בסדר, אנחנו יודעים, אנחנו שותפים, אבל הוא לא הסכים בשום אופן. מדהים. זה הדבר הכי שהוא נלחם איתי עליו באמת בחרון אף, והוא ניצח, כי הוא גבר אשכנזי פריבילגי.
כמובן, שירה, כמובן. שירה, אתם כבר עבדתם על רומן חדש, על פרוזה?
אנחנו לא. הוא התחיל משהו, אבל הוא לא. זה לא יצא לרוב לעולם.
למה? עד איכן הוא הגיע עם הרומן הזה?
זה היה בהתחלה, זה לא... מכיוון שעמוס עוז מעולם לא גנז דברים, אלא השמיד דברים.
אה, הוא השמיד, אוקיי.
מה את יודעת שהוא השמיד?
תמיד, תמיד. אני לא יכולה לדבר על זה, אבל היה איזה התחלה.
יצירות שלמות שאת קראת, שידעת שהם עברו להשמדה?
לא, 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 לא. לא, אני קראתי, זה לא אף אחד אחר.
אני רוצה לשאול אותך, אבל אפרופו נדיבות, היה לו איזה מין מנהג מאוד נדיר בעיניי, שאנשים שלחו לו ספרים, סופרים, הוא לא רק קרא אותם, אלא גם הגיב.
כן.
האם את גם שוחחת איתו? זאת אומרת, מעניין אותי, היו לכם שיחות על ספרות, על הסופרים, על ספרים?
המון, המון. אני חושבת שככה, חלק החביב עלינו, אהוב עלינו בשיחותינו, חוץ מזה שהייתי מספרת לו סיפורים על הילד שלי, בפערים בין הפגישות שלהם, זה שהיינו ככה מספרים אחד לשני על ספרים יפים שקראנו, ופשוט ששנינו, ושנינו משתייכים לאיזה מעגל ככה של אנשים שמרגישים שהדבר היפה ביותר שאתה יכול לעשות כמעט מישהו זה לספר לו על זה. להמליץ לו על ספר
טוב נחמד, עוד רגע גם אבקש המלצה. עוד רגע שירה, מיד אחרייך, אנחנו נשוחח עם רון כחלילי, העיתונאי והיוצר. אני רוצה שתאמרי לי מילה ברשותך על הביקורת, וכיצד עמוס עוז התייחס אל הביקורת, על הביקורת בה הוא ייצג, אם בכלל, בספריו את דמות המזרחי. איך את תופסת את זה?
וואו. אולי תדברו על זה עם רון כחלילי, אני לא יודעת, אני עצובה מדי עכשיו בשביל לתאר נושאים כאלה, בסדר?
שירה חדד, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו הבוקר, תנחומים מאיתנו, תודה רבה לך. נמצא איתנו עכשיו רון כחלילי, העיתונאי והבמאי, שלום רון.
שלום.
עמוס עוז שלך.
עמוס עוז שלי. תשמע, אני מהדור הזה שקרא אותו בזמן אמת. כלומר, כשהספרים שלו התפרסמו, זה לא קריאה בדיעבדית. זה לא ממרום התודעה, אתה קורא ספר בעיניים ביקורתיות. אני קראתי אותו כמו שהוא. אני זוכר את עצמי נער, קורא את מיכאל שלי, ונורא נורא מתפעל. מתפעל מהיכולת של היהודי אפילו לפנטז על הערבי. כשחנה גונן מפנטז את הזוג התאומים הפלסטינים, פינטוזים מיניים כאלה, אני חושב שזו עצילות נפש מצידו של עמוס עוז, שהוא בכלל מעיז להסתכל על היריב, ועוד לראות בו איזה אובייקט מיני, גם אם הוא אקזוטי. ורק אחר כך, כשאני מתבגר באמצע שנות ה-80, והתודעה שלי מתפתחת, אני מתחיל להסתכל על הדברים באור טיפה שונה. ופתאום אני מבין שעמוס עוז מספר סיפור, לא את סיפורה של ישראל, אלא סיפורה של ישראל הראשונה. ובסיפורה של ישראל הראשונה אין מזרחים ואין ערבים ואין חרדים, ואם הם מוצגים שם, הם מוצגים או כאובייקטים או כאחרים מוחלטים או כאויבים.
אבל יושב אצלי אלי אמיר ביום שישי, ממש עם היוודע על מותו, אלי אמיר מהגדולים שבסופרים שלנו, וממש יוצא בפעם ראשונה שהוא הרים את הכל במהלך הרעיון, יוצא נגד, אומר תפסיקו לבלבל את המוח, בלי עמוס עוז אני לא הייתי כותב את הספרות שלי. הוא אומר עמוס עוז הוא זה שכמעט הכריח אותי לכתוב, כי הוא אמר לי אם אתה לא תכתוב, אם אתה לא תספר את סיפור יהדות עיראק, אף אחד אחר לא יספר. עמוס לא יכל לספר את יהדות עיראק, הוא יכל לספר רק את חולדה.
נכון, נכון, כל אחד הצדר, צער עולמי כעולם נמלה. רק על עצמי לספר את דעתי. אני לגמרי מבין את הסנטימנט, ואני מבין לגמרי את המהלך שבו הוא עובד. זה כמו שאני לא אצפה ממר שלב ומגרוסמן לכתוב את סיפורה של ישראל השנייה, השלישית והחמישית. זה בסדר, כל אחד כותב את משהו, אבל כשאני גדלתי, עמוס עוז היה יותר גדול מסך על הקו, כבר בגיל 28 הוא היה יותר גדול מסך על הקו. הוא לא סיפר את הסיפור של עמוס עוז, את סיפורו האינטימי של עמוס עוז, אלא הוא הוגדר והוא הוכתר מיד כמספר הסיפור הישראלי. ואני הייתי צריך להתיישר על פי הדבר הזה. עכשיו, אני לא מטיל ספק בכישרונו וביכולת הכתיבה.
רון איתנו? רגע, אולי רון נפל עכשיו מהקו, גיא יבדוק את זה, שנייה אחת. הנה, אנחנו שומעים אותך, רון?
אני אומר, אני לא בא בטענות לעמוס עוז שהוא לא סיפר את סיפורי. אני בהחלט מבין את הדבר הזה, אבל מצד שני, אני גם יודע שעמוס עוז הוכתר עוד כנער, ממש כבחור צעיר בין 26, 27, 28, הוא הוגדר כמספר החדש של ישראל החדשה. ואני הייתי צריך להתיישר על פי הדבר הזה, על פי הסיפור הזה. עכשיו, אני לא מבין כנער, אני עוד לא מבין שאני מודר מתוך הסיפור, או שאני מוגדר כאחר אולטימטיבי עבורו. שזה בסדר, אני לא אומר שלא, באמת כל אחד מספר את סיפורו, אבל אני לא מבין את זה, אני רק מבין שאני הנוכח הנפקד האולטימטיבי מתוך הדבר הזה, מתוך הנרטיב הישראלי,
כן, אבל אותו דבר, אבל אותו דבר, אותו דבר אומרת לנו חיות הדויטש שהייתה איתנו בשעה הקודמת, על, על הנוכחת נפקדת, נפקדת של העולם שלה,
נכון,
אותו דבר גם אנשים מרואיינים ערבים שמדברים איתנו,
נכון,
אנחנו לא יכולים לתלות את עתידה של כל ישראל על סופר אחד שאנחנו הם אלה שהכתירו אותו בתור האדמור החילוני.
אנחנו לא הגדרנו אותו בתור האדמור החילוני, אלא החילונים הגדירו, המליחו אותו כאדמור החילונים. אני לא הגדרתי אותו ככזה, ישראל הגדירה אותו עבורי. היא אמרה, הנה המספר שלך, הנה זה שמספר, שאמור לספר את הסיפור שלך, וכשאתה קורא את הכתבים שלו, שהם נראים באדירים וכולי, ואני אף אחד כמובן לא מטיל ספק בכישרונו הגדול. אבל שוב, אני אומר, עמוס עוז לא היה עמוס עוז, הוא תמיד היה באמת האדמור, הוא היה הרב הגדול, הוא היה הדמות הדומיננטית, הוא היה הצבא, הוא גילם את דמותו של הצבא.
אתה יודע, רון, דרור משעני, החוקר דרור משעני, קורא את ספרו, את ספרו של עמוס עוז, קופסה שחורה, ואומר שהיה חשיבות עצומה בשינוי התודעה, אף שאולי לא בגלל שהוא כתב את הדברים כדי שזה מה שיהיה, אבל זה ספר שמשנה את התודעה גם של הקהילה הספרותית ושל החברה כולה לגבי הייצוג. זאת אומרת, גם הוא, גם עמוס עוז שותף בדבר הזה של לשנות, של לחשוף את הייצוג, של לחשוף את פערי...
זה קצת מעניין, זה כמו שתבוא ותגיד לי שפה בישראל 1984, לראשונה בתולדות הספרות הישראלית, יש ביטוי לקול של ישראל השנייה, נניח בסצנה של בית שמש. אז בסדר, אז תודה רבה באמת שהזכרתם אותנו, ותודה רבה שהכנסתם אותנו לתוך הקנון, גם אם הכנסתם אותנו באופן מעוות ומסומן מאוד. אז תמיד אפשר להסתכל, אתה יודע, לבוא להגיד תודה רבה באמת שהתייחסת אלינו. מצד שני, אם אנחנו קצת אנשים קצת יותר מבוגרים, וקצת יותר דמוקרטים ושוויונים ופלורליסטים, אנחנו אומרים, אוקיי, too late and too little. יותר מדי מאוחר, יותר מדי זה, אבל בעניין הזה אפשר לבחון את איך ישראל הראשונה לאורך כתביו של עמוס עוז, אפשר להתייחס לדמותו של המזרחי ממש מההתחלה, באיך הוא הולך ונהיה נוכח יותר בתוך הדבר הזה, עד אגב שזה מגיע לסיפור של אהבה וחושך, ששם בעצם עמוס עוז יוצא מהארון ומספר באמת בגוף ראשון יחיד את סיפורו, ואז אין לי שום טענות.
ותמיד צריך לזכור שזה הסיפור שלו. מילה לסיום, רון, אנחנו כבר עוד רגע בחדשות, מילה לסיום, איזה ספר של עמוס עוז יש במיטה לידך?
האמת שעמוס עוז הוא לא במיטה לידי, אבל אם הייתי צריך לשים במיטה לידי איזה ספר, אני חושב שהייתי לוקח את המניפסט האשכנזי האולטימטיבי, שנקרא סיפור על אהבה וחושך.
רון כחלילי.
אני חושב ששם, שם, שם, שם הוא באמת מגיע לעצמו.
רון כחלילי, הבמאי, העיתונאי, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו
הבוקר. תודה רבה.
והנה, אנחנו סיימנו עם רון כחלילי, ואנחנו עכשיו הגענו על סיומה של השעה הרביעית של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אני רוצה להודות לכל מי שעשו במלאכה, תודה רבה לכל מי שהיו איתי, תודה לשירי לברי, תודה רבה לנדב אלפרין, תודה למאיה סלע, תודה ליובל אביבי, תודה בעיקר לכל המרואיינים הרבים שהיו כאן במהלך התוכנית, כאמור 4 שעות של גם כן תרבות. היום כולו יוקדש בכאן תרבות לזכרו של עמוס עוז. מיד אחרינו בשעה 11 תשדר פאר לי שחר תוכנית על מסעו הישראלי של עמוס עוז מירושלים דרך הרד ועד תל אביב. אחר כך ב-12 חברנו מאיה סלע ויובל אביבי יקדישו את מה שכרוך, הם ישוחחו על עולמו הספרותי של עמוס עוז, ובשעה 1 ענת שרון בלייס תדבר עם סופרים צעירים על עוז בכתיבתם. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 10. אני רוצה להודות לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתי, מחר אהיה פה שוב בשעה 9 בבוקר. תודה לכל מי שעשו במלאכה, לאסתר רימון ימיני, לליטל אמירן ולגיא פלוויאן. תודה ולהתראות.